מה מדליק אתכם לגבי ניו יורק?
באופן כללי, תמיכה חברתית, עזרה הדדית.
מה אני אשלם לך? רק תשימי אותי בכלוב, תביא לי מים ואוכל.
ניו יורק, זה בולט בצורה מטורפת.
הוא בעצם לקחת אלפי ועשרות אלפי
תחום. כל החוויות הראשונות שהיו לי בניו יורק.
אז בואו נדבר ניו יורק.
ישראלים חולמים ניו יורק. הפודקאסט של חיים הנדברקר, שיספר לכם על ניו יורק כפי שאתם לא מכירים אותה.
החלום של הרבה סטארט-אפיסטים הוא להגיע לניו יורק. לכל החולמים צריך לומר שלמרות סיפורי ההצלחה שאתם שומעים, זה עסק בכלל לא פשוט לעבור לניו יורק וגם להצליח. היום אנחנו מארחים את ליאון לרמן, מנכ"ל חברת סיינריו, העוסקת בתחום הסייבר במערכות בריאות, כדי להבין טוב יותר את הקשיים והאתגרים העומדים בפני הסטארט-אפיסטים שמגיעים לעיר הגדולה. אבל נדבר גם על החיים הטובים שלהם, והאמת היא שהרבה מהסטארטאפיסטים חיים יפה מאוד מהכסף שהם מגייסים. לי קוראים חיים אנדברקר, ואת הפודקאסט שלנו עורכת יולה בארי. והנה אנחנו מתחילים. שלום ליאון.
שלום חיים.
אז לפני שאנחנו מדברים על הקשיים, תן לנו טיפונת רקע על החברה שלך והתפקיד, ומה אתה עושה כאן.
שמי ליאון לרמן, אני המנכ"ל של חברת סיינריו. סיינריו היא חברה בעצם בתחום הסייבר לבתי חולים. אנחנו מתמקדים בעצם בכל ה-Medical Devices, המכשור הרפואי החכם שבשנים האחרונות הפך להיות הרבה יותר מחובר, בין אם זה לאינטרנט, בין אם זה בכלל לבתי חולים. ואנחנו בעצם מוודאים שהבטיחות של החולים, המידע הרפואי הרגיש, נשמר, ושאנשים שמגיעים לבתי חולים יכולים להרגיש בטוח שהם יקבלו את הטיפול הרפואי הטוב ביותר.
עכשיו אתה נותן לי רעיון, זה בעצם כל מיני שירותי ביון שרוצים לעשות דברים לא טובים, יכולים אולי לחסל יריבים פוליטיים באמצעים אלקטרוניים, להפסיק מכונות הנשמה או עירוי דם, בזה אתם מתעסקים?
זה אחד האיומים, בהחלט. זאת אומרת, יודעים היום שבעצם בשביל לעשות נזק מאוד מאוד משמעותי, אתה כבר לא צריך תותחים ומטוסים, אלא אתה יכול פשוט לעשות את הדברים בסייבר, לפרוץ מרחוק, מעמדה ממוזגת ומייבשת אחרת גם. אז זה בהחלט אחד האיומים, ויש גם איומים יומיומיים, זאת אומרת, יש בעצם מה שנקרא קרימינלים עם מוטיבציה פיננסית,
כן.
שמחפשים לגנוב מידע רפואי בשביל אחרי זה למכור אותו, כסף הרב בשוק השחור.
בעיניי זה יותר סקסי לדבר על הג'יימס בונד סטייל. כבר קרו מקרים מהסוג הזה שבהם ניסו לפגוע באנשים כשהיו מאושפזים בבתי חולים?
יש מקרים מעבר לסדרות הנטפליקס ודברים כאלה שזה כמובן אחלה חומר לסדרות. קרה מקרה לפני כמה חודשים באלבמה, בית חולים שנקרא ספרינג היל, כאשר אישה שהייתה בהיריון הייתה בעצם מחוברת במחלקת היולדות, למוניטור כזה, נקרא פיטל מוניטור, זה בעצם מוניטור שמנטר את הדופק של העובר, ומה שקרתה הייתה תקיפת רנסומוור, או נקרא בשמה העברי כופרה, שבעצם מחפשת להצפין כל מיני תחנות כאלה ואחרות, שבדרך כלל מריצות Windows XP, או כל מיני כאלה מערכות הפעלה מאוד מיושנות, ואותו patient monitor, אותו פיטל מוניטור שמנטר את הדופק, בעצם מריץ מערכת הפעלה כזאת, המערכת הושבטה, היולדת נכנסה לאיזושהי מצוקה. אף אחד לא ידע, כי אין את המוניטור שאומר כן. שיש בעיה, וברגע שהכניסו אותה לחדר יולדות, ובעצם עשו את הניתוח, תינוק למעשה היה מת. אז זו דוגמה לא בהכרח, מה שנקרא, בצורה מכוונת שמישהו מנסה להוריד בן אדם, אבל
הפוטנציאל כאן הוא גדול מאוד.
נכון.
ובעצם יום אחד אולי אם אני אסע עם המכונית החשמלית שלי, שהיא בעצם מין טלפון נייד, אז בעצם אתה יכול לכוון אותי ולהשליך אותי גם לתוך הנהר.
כבר היום יש מקרים איך פורצים מרחוק לתוך טסלה נוסעת, משתלטים על המחשב המרכזי של הרכב, וממש יכולים להשפיע על הדברים, או אפילו חיים לא הולכת רחוק מדי, רמזורים, כן, שמחוברים לרשת. אפשר לפרוץ לתוך רמזור, לשנות רמזור ירוק, לנהג
כן,
שעומד.
לתת ירוקים מכל הכיוונים, ויש לה שם חגיגה גדולה.
נכון.
ומטוסים? מטוסים הם גם, הכל אלקטרוניקה.
יש גם חברות שעושות סייבר למטוסים. אחד הטרנדים, למה בין סייבר הופך להיות הרבה יותר ספציפי, הרבה יותר מחובר לתעשייה, בגלל שמבינים היום שבעצם כל תעשייה כזאת היא מאוד שונה, יש לה אתגרים שונים וצריך פתרון שבעצם יתאים בצורה אופטימלית גם לאתגרים וגם לאפשרות לא לפגוע בביזנס ולהמשיך לתת לו להתקיים.
אז אתה שירת בעבר ב-8200.
נכון.
כמו רבים וטובים, ואתה מכיר את, כמובן את נושא הסייבר לעומקו, ומה האתגרים הגדולים ביותר שאתם עומדים בפניהם היום בעולם הסייבר?
אני חושב שיש שני אתגרים מאוד משמעותיים. אחד, שבעצם הרבה יותר קשה להגן מאשר לתקוף. כי תוקף הוא צריך להצליח רק פעם אחת, ואז הנזק נעשה והמשימה הוא שלמה, והמגן צריך להיות בעצם צודק כל הפעמים. מספיק שהוא פעם אחת מפספס, זה כותרת ראשית בעיתון.
כן.
שזה אתגר אינרנטי. והדבר השני זה בעצם הטכנולוגיה שממשיכה להתקדם. אתה דיברת על מכוניות חכמות, ואצלנו בבתי חולים יש כל הזמן עוד ועוד מכשור חכם. העולם מתקדם, הכל הופך להיות יותר מחובר, הכל מדבר עם הסמארטפון, הכל הופך להיות IoT, ועם כל היתרונות של הדבר הזה, זה כמובן פותח את האיומי סייבר להיות הרבה יותר משמעותיים.
האם יש דבר כזה הגנה מוחלטת?
לא. צריך לעשות את המקסימום בשביל להקטין את הסיכון. להקטין אותו לאפס, זה מה שנקרא לעבור לפן אנד פייפר, ולנסק הכל מהחשמל, מה שברור העולם לא מוכן לעשות.
אז להיות בעלים של חברת סייבר זה יכול להיות עסק מאוד מאוד טוב ומכניס.
אחד המספרים לא משקרים. אנחנו רואים שהתעשייה ממשיכה לצמוח ולסגשג. אני חושב שהאתגר הוא באמת, האם החברות מספקות פתרון אמיתי, כי יש בעולם הזה הרבה מאוד שיווק והרבה מאוד, מה שקוראים לו פלאף, בהגה המקצועית, שלפעמים קצת קשה להבדיל בין הפתרון האמיתי לבין הגימיק.
הבנתי. בוא נדבר על החוויה הניו-יורקית שלך. אתה בתפקיד מנכ״ל כמה זמן כבר של החברה שלך?
של החברה הזאת קרוב לחמש שנים.
לחמש שנים. ולפני כן גם היית בתחום, אני מתאר לעצמי.
הייתי בתחום הסייבר, במגוון תפקידים גם בצד הטכנולוגי וגם בצד העסקי.
ובניו-יורק כמה זמן אתה נמצא כבר?
כמעט שלוש שנים.
כמעט שלוש שנים. כמה עובדים?
סך הכל בחברה אנחנו כ-70 עובדים. ספציפית בניו יורק יש לנו כ-15 ועוד 15 עובדים שמפוזרים בשאר ארצות הברית.
ובישראל?
בישראל יש הרוב המוחלט, זה רוב הפיתוח, הצוותי מוצר, אופרציה. זה בערך עוד איזה 40 איש בישראל.
כמה כסף גייסתם עד היום?
סך הכל גייסנו קצת מעל 40 מיליון דולר.
אוקיי, זה לא רע. אז אתה איש צעיר, אבל גם מסתבר שמלא בניסיון. אז בואו ננסה ללכת צעד צעד. אתה מגיע לבד מישראל לפני שלוש שנים, אתה מתחיל בעצם מכלום. מה עובר לך בראש?
שצריך להתחיל ללמוד את כמו ללמוד ללכת מחדש. אתה מגיע למקום שאתה, יש גם איזושהי ציפייה להגיע, כי זה ניו יורק, וביקרתי, אני ספציפית ביקרתי פה כתייר, והייתה חוויה מאוד מסוימת, זה גם אחת הסיבות למה בחרתי לעבור לניו יורק, יש עוד ערים ואפשרויות, אבל ניו יורק ככה מאוד נזכרה לי בתור מקום שאני רוצה לחיות בו, אבל כשאתה מגיע אתה בעצם מגלה שדברים מאוד מאוד שונים מאשר בישראל, ושיש הבדל מאוד גדול בין להיות תייר לבין לגור בעיר.
אז אתה לומד, במקביל אתה צריך גם למנכ"ל את החברה שלך ולנהל אותה גם מכאן כלפי ישראל, מה שנקרא באנגלית ג'יגלינג.
זה אתגר גדול. צריך גם להתקדם, לגייס גם עובדים אמריקאים, אל תשכח שזה מאוד שונה מלגייס עובדים ישראלים, שאתה מכיר ואתה יכול כל עובד להרים שני טלפונים ואתה ישר מגיע לקבל עליו איזושהי חוות דעת. בארצות הברית פתאום זה לא המצב, קשה לראיין אותם, כן? כי הם מאוד מאוד טובים, הרבה יותר מהישראלי הממוצע בלמכור את עצמם, ו כולם שם לומדים מהגן את השואו אנד טל המפורסם שלהם, כן? וגם דברים בסיסיים של החיים, כן? איך מוצאים דירה פה? איפה עדיף לחיות? איך פותחים חשבון בנק?
בוא נדבר על דברים פשוטים. איך פותחים חשבון בנק? אתה מגיע, אתה הולך לבנק, פותחים לך חשבון?
לא, בהתחלה לא היה לי בכלל מה שנקרא social security number. ואתה מגיע לבנק, ואומרים, אתה צריך social security number, אז אתה מתחיל להתגלגל בדברים הבירוקרטיים של מה צריך לעשות. ואז הגעתי למצב שכבר פתחתי חשבון בנק, ואז רציתי לקבל כרטיס אשראי, כי אתה בכל זאת רוצה להתקיים בצורה כזו או אחרת. ואז אתה מבין שיש גם מונח של קרדיט סקור, שאין לך אותו. וזה לא משנה שאתה מנכ״ל, וזה לא משנה שאתה יזם, וזה לא משנה שיש לך גם משכורת יפה. אין לך קרדיט סקור. אז אתה לא יכול לקבל כרטיס אשראי, ובשפיניות באוויר אתה בסוף מוציא כרטיס אשראי שיש לו מסגרת של $500 בחודש, מה שחשבת שמקבל בזה ילד כדמי כיס ומשפחה בורגנית ממוצעת. אז יש הרבה דברים שאתה צריך...
אבל גם להזכיר דירה כאן זה סיפור מההפטרה.
כן, כן, זה לקח הרבה מאוד זמן גם למצוא, וגם ברגע שאתה מוצא, שוב כאמור, אם אין לך קרדיט סקור ואין לך היסטוריה של דירות בעבר שהזכרת כאן, אז מאוד קשה לעשות את זה. מה שבסוף עשיתי, אז בעצם עבדתי עם איזשהו סוכן נדלן שהיה לו כמה קשרים, ולדירה הראשונה שלי בעצם הוא הצליח עם פרוטקציה להכניס אותי ללא הקרדיט סקור.
הגעת רווק או עם משפחה?
הגעתי רווק, וכמה שבועות אחרי זה, מי שהייתה אז חברה שלי הגיעה אליי, ומאוחר יותר התחתנו.
והיא גם בעולם ההייטק או שהיא... לא.
היא הייתה העובדת הראשונה שלי בחברה.
אוקיי. אתה יודע שאסור לעשות דברים כאלה בארצות הברית.
מהרגע שהנינו ביחד, היא כבר לא הייתה עובדת. אז הבנתי. גם, יש גם סיפור רומנטי וגם חוקי.
אז היא באה לעבוד אצלך ואמרתם רק רגע, יותר טוב שנהיה ביחד ולא תעבדי אצלי. היום אתה עובד אצלה כנראה.
היום אני עובד אצלה, לגמרי.
אז במה היא עוסקת היום?
היא עובדת בהייטק, גם הייטקיסטית, בתחום השיווק.
אתה נמצא כאן והחברה שלך שם. אני יודע שמשקיעים אוהבים שהמנכ"לים של החברות יהיו לידם, אבל מצד שני זה דבר שהוא מאוד קשה לנהל החברה בשלט רחוק. איך אתה מסביר את זה? איך עושים דבר כזה בכלל?
אני חושב שכל חברה, ורוב המוחלט, אפשר להגיד, של הסטארט-אפים, בטח בתחום הסייבר או ה-B2B, חברות שמוכרות לאנטרפרייז, באופן כללי, השוק העיקרי שלהם הוא ארצות הברית. אני מאוד מאמין שהמנכ״ל צריך להיות איפה ששוק היעד שלו.
כן.
זה לא אומר שאי אפשר לעשות את הדברים מרחוק, אבל יש משהו באיך שאתה קם בבוקר. ואם אתה קם בבוקר בישראל, ומה שיש לנגד עיניך זה הבעיות שיש בישראל, האתגרים שיש בישראל, הלקוחות. זה מה שאתה רואה. ברגע שאתה קם בבוקר בניו יורק, אתה חושב אחרת. המיינדסט שלך הוא מתכוונן ל-go to market בארצות הברית. אתה חושב אמריקאית, אתה מדבר עם אמריקאים, אתה חושב יותר בגדול. זה לדעתי must. זה מאוד מאוד קשה לעשות את זה בלי להיות פה.
האמת היא שטענו כלפי ישראלים הרבה פעמים שהם לא טובים בשיווק. ואתה בעצם אומר לי שאתה לומד עכשיו לשווק בעצם. מה למדת?
מה שאני למדתי מהאמריקאים כאן זה איך גם לעבוד בצורה יותר מתודית ומסודרת. אני חושב שהרבה פעמים כישראלים אנחנו אוהבים לעשות מה שנקרא quick and dirty. לא עכשיו לבנות פה איזשהו תהליך מאוד מסודר ומאורגן ומתודי עם שלבים, אלא לעשות את מה שנראה לנו באותו רגע ולרוץ כמה שיותר מהר קדימה. כאשר הגישה האמריקאית, גם בשיווק אבל גם בדברים אחרים, היא הרבה יותר רגע, בואו נתכנן, בואו נבנה תהליך שאיתו גם נוכל לגדול ולהפוך אותו לסקלבילי, ונמתין עם זה קצת ורק אז נתחיל בעצם לעשות את האקזקיושן שלו. אני חושב שזה אחד הסיבות למה האמריקאים הרבה יותר בנויים לבנות חברות יותר גדולות, יותר sustainable ולהגיע לסקייל הרבה יותר גדול, מאשר הישראלים, למרות שגם שם אנחנו כבר מתחילים להשתפר בזה, וכבר היום יש חברות שכבר יש יזמים סדרתיים, שכבר עשו את הכסף שלהם בפעמים הראשונות, ועכשיו עם יותר סבלנות, גם חושבים לבנות חברות גדולות יותר.
אני אלך מה המסקנה שלי אחרי שעקבתי במשך כמה וכמה שנים אחרי עניין השיווק וההבדלים בין אמריקאים לבין ישראלים. כאשר אתה עובד עם ישראלים בתחום השיווק, הם מנסים ללמד אותך מה אתה צריך. האמריקאים לעומת זאת, הם שואלים אותך מה אתה צריך. אתה מסכים עם זה?
באופן כללי כן, יש את הגישה הישראלי קצת של אני יודע הכי טוב. כן, ופחות בעצם לשאול את השאלות, והאמריקאים באופן כללי, גם ברמת תרבות הדיבור, הרבה פעמים זה יותר להקשיב, וקצת יותר עם סבלנות ולשאול, אני נוטה להסכים איתך שיש את זה, אני חושב שגם פשוט לאמריקאים יש גם הרבה יותר דאטה, והרבה יותר ניסיון באיך נראה תהליך של נגיד customer discovery, שקצת דיברת עליו, להבין מהלקוח את הצורך.
כן.
אז הישראלי הרבה פעמים ישאל, אוקיי, בוא נבין, יש לך את הבעיה הזאת והזאת, אוקיי, אז אני כבר בראש כבר מריץ את הפתרון. אצל אמריקאי יש מתודולוגיה. שואלים ככה וככה אנשים, מקבלים מהם את הפידבק, מחברים את זה למידע קודם שיש לנו. בסופו של דבר זה מביא לתוצרים מדויקים יותר.
דיברת מעט מאוד לגבי העניין של גיוס עובדים אמריקאים, עובדים מקומיים. ספר לי קצת על האתגרים שלך בלהחליט את מי אתה מגייס לעבודה.
כן, אז זה אחד האתגרים באמת הגדולים מבחינה המקצועית שהיו לי. אחד זה באמת צריך להבין שהם אומנם מדברים אנגלית, ואתה מבין את המילים, בטח כשאתה רק מגיע, אתה לא מדבר אמריקאית. ומה שאומר שהניואנסים הקטנים האלה של עכשיו הבן אדם מפאר את עצמו למה הוא בעצם מתכוון, שהוא אומר לך, אני עשיתי את זה ואת זה ואת זה ואת זה, לדעת לשאול את השאלה, להבין בדיוק מה הוא עשה. כי הרבה פעמים בצוותים האמריקאים, אותו עובד הוא חלק מצוות של 140 איש, שהוא באותה נקודה רק בדק שיש נייר במדפסת, אבל הוא משייך לעצמו את העובדה שהוא סגר את העסקה, כן? אז להבין את הניואנסים האלה, להבין כשהם מתלהבים, והם אומרים לגבי משהו שהוא great ו-awesome, אז לדעת להקטין את זה קצת. אני אתן לך עוד דוגמה, חיים, שהייתה לי אחד העובדים שראיינתי, כשדיברתי עם אחד הממליצים שלו, אז הוא ציין שלאותו עובד יש slight drinking problem. שאתה כישראלי, אתה שומע את זה, אתה אומר...
slight, מה הבעיה? זה slight.
אם הוא שותה איזה כוסית בסוף שבוע, אבל כשאתה מבין אמריקאית, אז אתה מבין שאם אומרים לך דבר כזה,
כן.
אז הבן אדם... כאילו, שתיין. אל תגייס אותו, כן? הבן אדם יש לו בעיית שתייה מאוד משמעותית. אז הניואנסים האלה של התקשורת בהתחלה הם מאוד, מאוד מקשים עליך בעצם לייצר את ה... לקבל את החוות דעת האמיתית אם אתה רוצה לגייס את העובד הזה או לא. וכמובן שגם היו לנו שם גם נפילות והיינו צריכים להחליף, וזה אין מה לעשות, זה דברים שאתה חייב ללמוד אותם על בשרך.
דיברת קצת על הנושא של פרזנטציה, שאמריקאים יודעים לעשות הפרזנטציה כמו שצריך.
כן, זה באמת יכולת מאוד טובה, גם צריך לזכור שאצלנו ואצל רוב החברות בעצם התפקידים שאנחנו מגייסים בדרך כלל בארצות הברית, זה לא מפתחים, כי הרי מפתחים, היתרון היחסי שלנו בישראל, איפה שיש לנו את ה-8200 נטוורק והכל, אבל אז אתה מגייס פה בעיקר אנשי מחירות ואנשי שיווק ופיתוח עסקי, שהם עוד יותר חדים על הדבר הזה, ו... אני זוכר שממש היה לי סיטואציה שהייתי מראיין 5-6 אנשים נגיד באותו יום, וכולם נשמעים נהדרים. כולם מדהימים ומושלמים ואתה לא מצליח, ואז אתה מבין שמשהו לא בסדר באיך שאתה מראיין, כי אם כולם נשמעים טוב, אז הבעיה היא אצלך, לא אצל המרואיין. אז עם הזמן אתה לומד איך אתה יודע לסנן את איך הבן אדם מספר על עצמו ומה הוא אומר, ואתה מנסה... עם שאלות חדות יותר להתמקד בדברים קונקרטיים שאותו בן אדם עשה. אני אתן דוגמה, אם מישהו בא ואומר, I closed a multi-million dollar deal בחברה כזאת וכזאת, אז חייבים להיכנס לפרטים. תספר לי על העסקה. מה בדיוק היה התהליך? מה בדיוק היה הפיין שבאתם לפתור? כמה אנשים חוץ ממך היו מעורבים בעסקה? מה היה בדיוק החלק שלך? איך... וברגע שנכנסים לפרטים, אז רק באמת הבן אדם שעשה את זה ויודע... רק הוא ידע לענות, ושם אתה מתחיל בעצם להרגיש בשבירת התמונה האידילית שהם מנסים להציג.
מה היית מציע לישראלים שמגיעים לכאן, ואולי גם אלה שחיים בארץ, לשפר בכל מה שקשור לפרזנטציה שלהם? כי הם לא לומדים את זה בבית ספר יסודי, כמו כאן.
דבר ראשון, להתייחס לזה שזה משהו שצריך להתייחס אליו. וישראלים שאני מראיין מגיעים לרעיון, ומבחינתם כאילו ש... תמיד השאלה הראשונה, ספר לי קצת על עצמך, אין להם סיפור מוכן. זאת אומרת, זה הרבה פעמים כזה, איזשהו גמגום כזה,
שליפה.
או שליפה מהמותן. ואצל האמריקאים לא, אצל האמריקאים זה ממש משהו שהם מתכוננים אליו ברצינות, ועושים הכנה ומכינים וכותבים את זה מראש. ברגע שאתה מתייחס לזה בתור משהו חשוב, אז אתה גם יודע לבוא ולבנות את ה... את הסיפור שלך, שאגב, זה סיפור שהוא גם יכול קצת להשתנות ממשרה למשרה, תלוי מה מעניין את המעסיק. אז יש לדבר הזה ממש קורסים היום של איך אתה מכין את עצמך, איך אתה מספר על עצמך בצורה שהיא יותר משכנעת.
איזה טיפים אתה יכול לתת למאזינים שלנו שיסייעו להם לגייס כספים בארצות הברית?
דבר ראשון, צריך שיהיה סיפור. סיפור שהוא משכנע. ברגע שבאים ובונים את הסיפור, תלוי כמובן איזה סבב, אם זה סבב ראשון, סבב שני, ככל שמתקדמים בסבבים, יש הרבה יותר משקל כבר להכנסות ולדברים שהם יותר ממשיים. אז דבר ראשון, ברגע שאתה מצליח לבנות את הסיפור, שהסיפור צריך לכלול גם את עולם הבעיה, כן? זאת אומרת, מאיזה בעיה אתה בא לפתור וכמה היא גדולה. את הצוות, למה אתה הצוות שהוא הצוות המתאים ביותר לפתור את הבעיה. הפתרון ואיזה שהם proof points ראשונים, איך כל הדבר הזה מתחבר ביחד, ברגע שהסיפור טוב, אתם תצליחו לבוא ולגייס את הכסף. אם יש דברים שחסרים בסיפור, אז הרבה פעמים המשקיעים הם נוטים לתת כל מיני, כמובן גם שאלות, אבל גם שלילה, אבל הבעיה היא שבטח משקיעים אמריקאים כמעט אף פעם לא יגידו לך את האמת.
כן.
זאת אומרת, הם לא יגידו לך, אני לא משקיע בך, כי אני מרגיש שהשוק שלך קטן מדי. הם יגידו, אתה קצת מוקדם לי מדי. שזה, אין לך כל כך מה לעשות עם המידע הזה, כי אתה אומר, אוקיי, אז מה זה יותר מאוחר? אני צריך להביא $500,000 הכנסות, אני צריך להביא עוד פידבקים מ4 דיזיין קסטמרס, כן? זה מאוד מורכב לקבל פידבק אותנטי. לכן, מה שאני הייתי עושה, ברגע שיש לי את הסיפור, אני הייתי מנסה, מה שנקרא, כמה שיותר לספר אותו לקהילה, לסביבה, לאנשים שהם יותר ידידותיים, ולדייק אותו, בשביל שכשאתה מגיע למשקיע האמריקאי, שהוא מצפה לבוא ולשמוע סיפור קוהרנטי, אתה כבר תהיה מאוד משופשף, וכל הפינות שלא מסתדרות, אתה כבר תדע, יהיה לך את המענה ואת התשובות לעבורם.
אז אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה של משבר, זה זמן שבכל זאת אפשר לגייס כסף כאן.
יש כסף בשוק, לחלוטין אנחנו רואים את זה, כל האלה שגייסו ב-2021 עדיין לא הוציאו את כל הכסף הזה. מה שקרה, מה שאנחנו רואים כרגע בשוק, זה בעצם אחד שיש תיקון של השווים, זאת אומרת אם בשנה שעברה אפשר היה לקבל שווי של פי 4, פי 5, אז השנה אז הדברים האלה מצטמצמים בצורה משמעותית, ואז יש סטארט-אפים שזה לא כדאי להם על שווי כזה נמוך לגייס, אבל אנחנו רואים שהחברות הטובות שמצליחות להראות ביצועים, ויש להם סיפור, כמו שאמרנו, קוהרנטי, עדיין מצליחות לגייס.
הבנתי. אבל בסך הכל, אין יותר מדי חדי קרן בימים אלה, שהולכים וצומחים בשוק. האם אני צודק?
נוצרו הרבה יותר חדי קרן שנה שעברה. הבעיה הייתה שבעצם, בגלל שהוולואציות היו כל כך מנופחות, אז השנה פשוט מגיע תיקון. אז כל החברות שהנפיקו, או הרבה חברות שהנפיקו, אז הן עכשיו מתרסקות. אני חושב שהרבה היום חברות מצניעות את העובדה שהן חדי קרן, כי היום אתה צריך...
זו מילת גנאי בעצם היום.
אני לא יודע אם מילת גנאי, אבל היום מבינים שאתה צריך להצדיק את זה.
כן.
וחברות שלא מצליחות להצדיק את זה, אז מעדיפות להיות קצת מאחורי הקלעים, עד שיש שוב אפשרות להצדיק.
אוקיי, אז גייסת עובדים, עובדים אמריקאים. עכשיו יש לך עובדים אמריקאים שעובדים עם עובדים ישראלים, אם זה בניו יורק או שזה מעבר לים. אין איזה שהם חיכוכים או אי הבנות על רקע תרבותי?
יש. יש הרבה מאוד חיכוכים ואי הבנות. זה אחד הדברים באמת היותר מורכבים. זאת אומרת, אחד האתגרים שלי כמנכ״ל זה איך אני מייצר תרבות ארגונית שמצליחה להכיל בין ה... זאת אומרת, מעבר למרחק, אלא גם ההבדלי תרבויות. וזה מתבטא באמת גם בדיונים. יש לנו שיחת ועידה, ואחד הישראלים פתאום בצורה יחסית בוטה, נגיד, אומר, I think you are wrong. כן? שמבחינת האמריקאי כרגע זה כאילו ירו בו, כן? זאת אומרת, הוא לא יודע איך להכיל את הדבר הזה, אז או שהוא פשוט נהיה פתאום בשקט, או שלפעמים הוא פשוט מגיב בצורה של, הוא מתנצל ולוקח צעד אחורה. אז עבודה של בעצם להסביר לאמריקאים, תראו, שהוא אומר, I think you are wrong, הוא לא מתכוון לתקוף אותך, זה פשוט התרבות דיבור ככה מתבטאים. ומהצד השני, שיש פגישה שבה הישראלי מציג משהו ושואל פידבק, והאמריקאים אומרים, this is really good, this is amazing, זה לא אומר שהם יעשו את זה, זה פשוט הם מכבדים.
וזה לא אומר שהם מסכים, שהם באמת חושבים שזה amazing.
נכון, נכון. זאת אומרת, אז יש פה אתגר של איך אתה ברמת הסקאלה, מצד אחד את הישראלים קצת מנסה להזיז למרכז, ואת האמריקאים בצד השני של הסקאלה גם, ואז אולי איכשהו להיפגש באמצע מבחינת ה...
והם אוהבים זה את זה, או...
אז אני חושב שזה יותר קשור לאנשים. אני, באופן כללי יש לנו המון דגש בחברה על, על הקלצ'ר, ואיזה אנשים אנחנו מגייסים, ואיזה אנשים, יותר חשוב, איזה אנשים אנחנו לא מגייסים, בשביל לייצר איזשהו דבר כזה. אז אנחנו מצליחים עם איזשהו סביבה שהיא די חברתית, ושנהנית לעבוד ביחד, ומכניסים ברמת התהליכים דברים שאמורים לתקן את ה... את ההבדלים בין התרבויות, כמו למשל תקשורת כתובה בחלק מהדברים, או פורמט שהוא יותר, בוא נגיד, סדור לישיבה, ואז לא צריך לראות מהמותן, מה שאמריקאים מאוד קשה להם. אז, ויש גם הרבה אמריקאים שיודעים היום להעריך ואת ה, את הפן הישראלי, זה שפתאום מבקשים איזושהי תוספת למוצר, איזשהו פיצ'ר, ותוך 24 שעות זה מוכן, כשאומרים, וואו, שמעתי פידבק מאחד האנשי מחירות שלנו, בחברות אמריקאיות שעבדתי, אני הייתי מגיש בקשה, כמובן בצורה מסודרת, וזה מגיש בקשה לפיצ'ר ריקווסט, והיה לפעמים לוקח חודש, חודשיים ושלושה, עד שהייתי בכלל מקבל מענה לטיקט, זה עוד לא את הפיצ'ר, רק את המענה לבקשה, ופה תוך יום אתה כבר סיפקת לי את היכולת לתוך המוצר, בזה אנחנו מצטיינים כישראלים.
בואו נדבר על HR. בעבר מחלקות כוח אדם נחשבו לא חשובות בארצות הברית. היום המחלקות האלה מאוד קריטיות. ההתנהגות בתוך החברה עצמה, מה מותר, מה אסור. אם יש עובדים שמרגישים שפגעו בהם, חייבים לטפל בזה, אפשר למרוח שום דבר. מה אתה יכול להגיד לי מתוך הניסיון שלך?
כן, אז שוב, זה גם דברים שהם מאוד תלויים בקלצ'ר הספציפי של החברה, זאת אומרת, זה, כל חברה היא באמת מתנהלת בצורה קצת אחרת. אני אגיד שבארצות הברית, באופן כללי, הם אנשים שהם מאוד oriented תביעות. וברגע שיש איזשהו דיסקרימינציה כזו או אחרת, העובד תובע הרבה יותר מאשר בישראל, ולכן יש הרבה מאוד מנגנונים בארצות הברית של HR ששם חוקים ופוליסיז ארגוניים שאמורים בגדול למנוע תביעות. זאת אומרת, אני לא אגיד שזה ממקום של דאגה כנה ואמיתית, אלא זה באמת למנוע נזק לחברה מבחינת תביעות, החל מדברים שאתה יכול להגיד לעובד, איך אתה יכול לפטר עובד, כל הדברים האלה בארצות הברית הם מאוד מאוד מוגדרים, ומאוד נזרים, באופן כללי האמריקאים נגיד, מאוד נזרים לא לדבר על פוליטיקה. כי אתה עלול להעליב.
כן.
מישהו שהוא בדעה שונה ממך, אז עדיף לא לדבר, להימנע.
אז אם מגיע אליך עורך מישראל, אתה מנחה אותם שלא ייתנו הרצאות בנושא פוליטיקה והמזרח התיכון?
תלוי מי מגיע, זאת אומרת, אם זה עובד מישראל שכבר מכיר את העובדים, אז אתה יודע, זה לא נותנים איזשהו זה, אבל כן, בגדול אומרים, יש פה... זאת אומרת, בטח אם אותו בן אדם אף פעם לא היה בארצות הברית, או לא דיבר, אז נותנים איזושהי הנחיה של מה עושים ומה לא עושים, כמו בכל מקום אחר בעולם. זאת אומרת, אם אתה עכשיו, שאתה טס ליפן, או אתה טס לדובאי, אתה כנראה גם מתעדכן בנורמות המקומיות.
תראה, בעבר ישראלים אהבו מאוד להתפאר בשירות הצבאי שלהם. אולי במקרה של 8200 יש איזושהי הילה בתחום המקצועי שלכם. אבל באופן כללי, התחושה שלי שישראלים הגיעו לכאן והתפארו בכך שהיו בסיירת כזאת, בסיירת אחרת, ואולי הרגו כמה ערבים ואולי לא, אלה דברים שכאן, לפחות בחוף המזרחי, לא מדברים עליהם.
זה נכון, אני חושב שהאמריקאים באופן כללי, הם מעריכים שירות צבאי, זאת אומרת, פה יש המון המון כבוד לכל ה-thank you for your service, כן? לחיילים האמריקאים. אני חושב שלפעמים הישראלים יש את ה... אני קורא לזה... אפקט ה-TMI, too much information, כן? כן. שלפעמים להיכנס לפרטים, כמו שאמרת, כמה ערבים הרקת, זה מבחינה האמריקאים לא יודעים איך להכיל את הדבר הזה, כי כשאתה מדבר איתם על הרג, זה מהדברים שהם לא אוהבים לדבר עליהם. אני פשוט חושב שהרבה מהטעות שהרבה ישראלים עושים, שנגיד שאתה אומר 8200, או כל מיני סיירת מטכ"ל ודברים כאלה, אז בישראל יש לדבר הזה הרבה מאוד קרדביליות. כי אנחנו יודעים מה זה אומר. כשאתה מגיע לארצות הברית, אולי באמת בתעשיית הטק 8200, בגלל שיש הרבה השקעות, הם יודעים מה זה אומר, אבל לאמריקאים מהשורה, זה לא אומר יותר מדי, הם לא יודעים מה זה. הם לא חווים את זה כמונו, אז זה בעצם לא... אין את הקרדביליות הזאת. זאת אומרת, לאמריקאים נגיד הרבה יותר הנושא של, אתה בוגר הרווארד, או סטנפורד, אם זה בטכנולוגיה. כל ה-Ivy League Universities, נגיד, זה משהו שהם מאוד אוהבים, הם הולכים עם החולצות, עם הג'קטים שכתוב להם שם, זה משהו שהם מאוד יודעים להעריך אותו. זה לא אומר להם שום דבר סרט מתקן.
אם הייתי מנהל ה-HR שלך, הייתי אומר לעובדים, בלי בדיחות גזעניות, בלי בדיחות סקסיסטיות, זה no כאן בארצות הברית.
אז אנחנו מנסים, עובדים עם common sense עם העובדים, ואנחנו רוצים גם שיהיה איזושהי אווירה, אבל בהחלט אנחנו יצאנו כמה פעמים שאנחנו צריכים לשים את הגבול, של ככה לא מדברים, או ביטויים כאלה לא אומרים, ובדיחות כאלה עדיף לשמור. למשל, אני אתן לך דוגמה ספציפית, יש לנו קבוצת וואטסאפ שהיא ישראלית ואמריקאית, אז בקבוצה הישראלית מישהו שלח כזה מילון, של כשאמריקאי אומר לך ככה, למעשה הוא מתכוון לזה. כן, זאת אומרת, אם אמריקאי אומר לך, this is really interesting, למעשה הכוונה היא, לא מעניין אותי, כן? והיה שיתוף, אחד העובדים שיתף את זה בעצם עם איזה קבוצה אמריקאית. אני אחרי זה קיבלתי פנייה, ואמר, תקשיב, זה היה לא לעניין, ובאמת דאגנו להבהיר שדברים כאלה עדיף לא לשלוח בקבוצה.
אז אתה נמצא כאן כמה שנים, ואני בטוח שכמו לכל אחד, היו לך רגעי משבר, או קשיים, אתה יכול?
כן. זה... ניו יורק היא באופן כללי עיר קשוחה. ושמעתי את זה כבר מכמה חברים, שאתה מגיע, יש לך התלהבות ראשונית, ואז אחרי חצי שנה, גם תלוי מתי אתה מגיע, אם זה החורף, שלפעמים הוא נוטה לו קצת יותר קשה, אתה פתאום כזה... יש איזו תחושת דיכאון קלה שמגיעה, ואני באמת שמעתי את זה מהרבה מאוד חברים. אז גם אצלי זה היה, הרגשתי פתאום כזה, נכון שהעיר גדולה ויש הרבה דברים, אבל בסוף אין לך כל כך חברים. אתה לבד, המשפחה רחוקה. אתה התרגלת קצת לבטון מסביב, והוא כבר פחות מרגש אותך, כמו שהוא ריגש אותך רק כשהגעת והיית עדיין במוד תייר. ואם תוסיף לזה, אצלי זה גם היה באמת איזשהו תקופת חורף, אז... מזג אוויר קר ואפרורי, וכן, זאת אומרת, התחיל להיות עצמה הזה באמת ליותר שגרה חברתית, משפחתית יותר.
בסך הכל יש כאן קהילה הייטקיסטית ישראלית די גדולה, כך שאני מתאר לעצמי שבמאמץ הנכון אפשר להסתדר.
אבל המילה מאמץ פה אני חושב מאוד חשובה. רוב האנשים שנמצאים פה, הם נמצאים בתוך איזושהי מסגרת... זה יכול להיות עבודה, זה יכול להיות לימודים אקדמיים שאנשים פה עושים פוסט-דוקטורטים. אז הם מראש כאילו עסוקים כזה כל אחד בצרותיו ובעיסוקו. אז זה דורש יותר מאמץ לעשות את הדברים החברתיים האלה. לנו זה היה בכלל לא פשוט.
עכשיו, כאשר מגיעים לכאן, רוב הצעירים, נקרא להם צעירים, יש להם אנגלית שהם חושבים שהיא טובה, ומסתבר שהיא לא עד כדי כך טובה.
אז יש הבדל גם בין האנגלית לאמריקאית, שזה כן. גם להבין וגם הניואנסים והסלנג והדברים האלה. וכן, וגם גם האנגלית עצמה היא משתפרת. אני ספציפית הגעתי עם אנגלית שהיא יחסית טובה, אבל גם ברגע שאתה מתחיל לדעבוד כל יום מול אמריקאים, אתה מבין שיש דברים שכל מיני מילים ומונחים וצורת משפטים שאתה לא משתמש בהם ואתה לא אומר אותם, זה מה שנקרא, it's a humbling experience, כן? זאת אומרת, אתה נהיה קצת יותר צנוע, כי בישראל אתה, מה שנקרא, דובר אנגלית, 7 יחידות, אבל כאן, יש פה אנשים שהם נייטיב, ואתה לא, ואתה מבין שיש לך לאן להשתפר, אז אני חושב שזה דווקא משהו מאוד חיובי.
והמבטא?
גם, שאלה של זמן.
אנחנו שומעים הרבה על ההצלחות של הסטארט-אפים הישראלים, או לחברות הטק, אבל גם אחוז גדול לא מצליחים. מה אתה יכול לספר לי על העולם הזה, שלי ההצלחה?
הרוב המוחלט פה שאמרת לא מצליחים, זה כמובן בסוף זה לא מה שמגיע לכותרות, והרבה יותר כיף לדבר על הדברים של ההצלחות, אבל יש המון המון קשיים. החל מלגייס לקוחות, ולגייס עובדים, ולגייס כספים, ולשמר עובדים. יש המון אתגרים, ולכן אני גם חושב שאחת התכונות הכי חשובות, שצריכות להיות ליזם, ובטח ליזם שמגיע לכאן לניו יורק, זה רזיליאנס, כן? זה כושר עמידות. 80% מהדברים שקורים, הם לא טובים. כאילו, מישהו צריך להגיד את זה, כן?
נכשלים.
שאיך מגדירים כישלון, כן? כי, אבל אני אומר, ההוויה של סטארט-אפ היא בסוף כמו ההוויה של החיים, שיש דברים טובים שקורים, ויש דברים פחות טובים שקורים. אני אומר, בסטארט-אפ, האחוז של הדברים הלא טובים שקורים, עולה פי כמה וכמה על אחוז הדברים הטובים. ואני חושב שזה אצל הרוב המוחלט של החברות, ולא מדברים על זה. כי אוהבים לשקף החוצה, כמה אני מוצלח, כמה אני צריך להיות יוניקורן, כמה הכל אצלי הולך בקלות, ואנחנו רק גדלים וגדלים. ואני חושב שזה איזשהו פספוס, כי ברגע שלא משתפים את הדברים האלה, אז בסופו של דבר נשארים איתם לבד.
אתה יודע, זה מזכיר לי גם את כאשר התחיל המשבר האחרון, אני נפגש עם אנשים מתוך עולם הזה של ההייטק, וכמובן שואלים איך העסקים, והם אומרים מצוין, נהדר, הם למדו את זה מהאמריקאים, ואחרי כמה ימים אני שומע שהם הולכים לפטר עשרות עובדים, אז אני תוהה, וואו, איך הכל השתנה בכמה ימים?
עד כדי כך טוב, כן המצב, כן. לחלוטין, כן. לחלוטין.
אז בעצם הם ימצאו את הגישה האמריקאית שאומרת הכל טוב.
חלק מהאימג' גם בסופו של דבר, אתה יודע, מה המחשבה נגיד של אותו יזם? הוא אומר, רגע, אם אני עכשיו אתחיל לשקף לעולם שהולך לי קשה, העובדים יעזבו, כי הם אומרים, מה, הולך קשה, אני רוצה להיות בחברה שהיא הולכת עוד מעט להיות יוניקורן, ומה שבא אחרי יוניקורן, והמשקיעים שאני רוצה לקבל מהם את הכסף, הם רוצים להשקיע בחברה שהיא מאוד מאוד מוצלחת. אז אתה מתחיל לבנות איזשהו סיפור כזה, ובסוף אתה עם עצמך, או במקרה שיש לך שותף עם השותף, אתה נשאר לבד עם הקושי, ועם האתגר, ועם האמת.
דיברנו על הקשיים, על האתגרים, אבל האמת היא שיש גם הרבה רגעים של כיף. כמו שאני מכיר, סטארט-אפיסטים ישראלים, הם מגיעים לכאן והם יודעים לבלות. תספר לי קצת על הכיף בניו יורק.
אז יש הרבה כיף. תודה שאתה גם מאזן פה את הדברים, חיים. קודם כל, אני חושב שהרוב המוחלט של היזמים שעוברים מישראל לארצות הברית, כאמור, הרוב עובדים מול השוק האמריקאי, אז אני לפחות שהייתי בישראל, הייתי מסיים יום עבודה ממוצע בשעה 1:30 בלילה. זה לא כיף. איך שלא תסובב את זה. ברגע שאתה מגיע לארצות הברית, אז היום, 6, 7, בימים הארוכים, אני בבית. ויש לי הזדמנות, היום כבר יש לי ילדה, אז לבלות זמן עם אשתי, מה זאת אומרת, יש לך הרבה יותר
קואליטי טיים. זאת אומרת, שעות העבודה בישראל ארוכות יותר מאשר בארצות הברית.
הם ארוכות יותר, וגם חלק, בגלל שעובדים על השוק האמריקאי, אז מתחילים קצת יותר מאוחר, זאת אומרת, לא מתחילים מאוד מוקדם בבוקר בהייטק, אבל בסוף כן, אתה צריך לעבוד עם שעון ארצות הברית. כשאתה בארצות הברית, אתה עובד בשעון נורמלי. אז זה מאוד משמעותי. אתה יכול, בין אם זה בערב, ללכת לראות הצגה בברודווי, או ללכת לראות סרט, או סתם לבלות זמן עם המשפחה, זה משהו שהוא מאוד משמעותי. דבר נוסף, אני חושב שמבחינת ארצות הברית, הדברים פה פשוט עובדים. חל מי, אם אני עכשיו אמזון, שמבחינתי זה כזה, זה ממש נוחות מאוד משמעותית, כן? זאת אומרת, כל דבר שאתה רוצה להזמין, אתה יכול לעשות הזמנה, והדבר הזה מגיע אליך הביתה תוך 24 או 48 שעות. אני לא צריך לצאת, אני לא צריך לחפש פצירה באיזה חנות, לא ברור איזה חנות קונים פצירה, כן? אז זה בסופו של דבר דברים שמאוד תורמים לך.
עושים את החיים קלים יותר.
כן, איכות חיים, כן? החיים הרבה יותר קלים, טיולים. בארצות הברית פה יש, גם בספציפית בניו יורק, יש טבע ומגוון אפשרויות מאוד מאוד רחב. אתה עולה על טיסה 4 שעות, אתה במקסיקו, בבית אין גב או במיימי, אתה רוצה לראות דובי קוטב, אתה כמה שעות טיסה, אתה באלסקה, מסתכל על דובי קוטב, אתה רוצה לחוות יערות, אתה עולה על אוטו, 1:30, אתה בפנסילבניה, באמצע יערות, אז המגוון פנאי, של לטייל ולחוות, מה שנקרא זמן משפחתי ביחד פה, הוא הרבה יותר נוח.
אני חושב שהמצב פשוט התהפך גם בישראל וגם בארצות הברית. בישראל בעבר זה היה יותר סוציאליסטי, בשעה 4, 3, 4, 5 אנשים חוזרים הביתה. היום בתעשיות שלכם עובדים עד אין קץ. בארצות הברית עבדו בעבר אין סוף, והיום הדברים הרבה יותר מסודרים. אתה דיברת על כך שאתה חוזר בשעה 6 הביתה, אז הרבה חוזרים בשעה 5, ויש להם המון חופשות. פעם הם צחקו אמריקאים על הצרפתים שהם לוקחים את הווקנס, שזה חודש ויותר בקיץ. היום הם עושים בדיוק אותו דבר. התהפכו היוצרות כאן קצת.
אתה צודק. אני חושב שזה גם תלוי קצת תעשייה. זאת אומרת, אני יודע שיש חברות ועם תרבות ארגונית מסוימת שגם באמת עובדות שעות מאוד ארוכות, אבל באופן כללי מתחילים פה את הימים קצת יותר מוקדם. זאת אומרת, אנחנו מתחילים את הימים שלנו בערך באזור 7:30-8 בבוקר, אבל 5-6 רוב האמריקאים, לפחות אצלנו בחברה, כבר סיימו את יום העבודה.
תראה, אני גם שומע מדי פעם על יזמים שמגיעים לכאן לעשות מכה, מגייסים כסף, מוכרים, סוגרים, עוברים לדבר הבא. אתה מכיר את הדבר הזה בטח?
אני מכיר את זה, אני חושב שבסופו של דבר, הדבר הכי חשוב שיש ליזם זה המוניטין שלו. אלה שמצליחים, חושבים בעצם בצורה צרה, רק על הדבר הספציפי ומה שנקרא לא לוקחים איתם שבועים, אני חושב שזה ראייה לא נכונה. אחד הדברים שקורים, אני חושב שקורים להרבה יזמים, אבל בטוח שזה גם התחושות שלי, להיות יזם זה ממכר. אין לך בוס, יש לך אפשרות לעשות באמת זה מה שאתה אוהב, אתה יכול לממש את החזון שלך, אתה מגייס את העובדים שאתה רוצה, אתה בונה את התרבות ואת החברה שאתה רוצה, ואחרי שעשית את זה, בין אם בהצלחה יותר או בין אם בהצלחה פחות, אתה כנראה תרצה להמשיך לעשות את זה. יכול להיות לתקופות מסוימות שאתה רוצה יותר work-life balance או כל מיני דברים כאלה, אז אתה יכול לחזור להיות שכיר לתקופה מסוימת, אבל הרוב המוחלט שאני רואה, הם רוצים להמשיך להיות יזמים, ושם האסט הכי גדול שלך זה המוניטין. ואם אתה התנהגת לא טוב, או שזרקת כסף לפח, או שמול משקיעים עשית דברים שלא עושים אותם מבחינת אמון, פשוט פעם הבאה אתה תהיה ברשימה השחורה.
עצות נוספות או תובנות שהחמצנו?
תובנה אחת אולי באמת חברתית, של הרבה אנשים שמגיעים פה ובאמת מרגישים בהתחלה קצת לבד, חייבים כאן להיות אקטיביים בהקשר החברתי. בניגוד לישראל שכולם מכירים את כולם, או תל אביב שאתה ברחוב אתה מזהה חצי מהאנשים, זה לא המצב פה בעיר. העיר גדולה, יש אזורים, יש שכונות, אנשים, כל אחד עם עיסוקיו כמו שאמרנו, וכמו שציינת חיים, יש את המסגרות, זאת אומרת, יש את גם פורומים להיפגש, ציינת את הפורום של 8200, יש קבוצות נוספות שנפגשות. צריך לעשות את המאמץ, כשמגיעים לפה, לא לצפות שהדברים יקרו לבד, ולהכיר את האנשים, להכיר את האנשים בשכונה, להכיר את האנשים בבניין, לחפש עוד ישראלים, להירשם לכל מיני מסגרות, יש בין אם זה חוגי ספורט, הצגות, קבוצה של הצגות ומופעים שהולכים ביחד. Go out there, ועם הזמן הדברים האלה יסתדרו. מי שמצפה שהדברים האלה פשוט יגיעו אליו, זה פשוט ייקח הרבה יותר זמן.
ליאון, אנחנו רואים לשלב השאלות הזהות. מה אתה אוהב בניו יורק?
אני אוהב את העוצמה של העיר. אני מרגיש כל פעם שאני יוצא לרחוב ואני רואה את ה... גם את האנשים וגם את המבנים, אני מרגיש עוצמה, אני מרגיש שיש לי מקום אינסופי להתפתחות, וזו איזושהי תחושה שאני מקבל אותה אך ורק בעיר. והדבר השני שאני מאוד אוהב, אני אוהב את הדייברסיטי. אני אוהב את העובדה שאתה הולך ברחוב, ואתה יכול לפעמים לשמוע 7-8 שפות בכמה דקות של הליכה. זה כיף.
ומה אתה לא אוהב?
אני לא אוהב את האמבולנסים, שמהרגע שיש לך ילדים, זה הופך להיות מאוד מתסכל. אני לא אוהב את ההומלסים. בולטים פה מאוד בכל מיני מקומות.
אני בטוח שאתה לא מתכוון להם באופן אישי, אלא לתופעה, לבעיה.
לתופעה כמובן.
ולבעיה שלא מטופלת.
לבעיה שלא מטופלת, לבעיה שהם בעצם נמצאים ברחוב, לבעיה שבניגוד למקומות אחרים, לפעמים ההומלסים הם, מה שנקרא, אקטיביים, יכולים לשלוח יד, לתפוס לך את הרגל, כל מיני דברים כאלה.
דבר כזה קרה לך או...
כן.
כן.
כן. כל מיני תחנות צאב ודברים כאלה ש...
כן.
קצת משפיע על תחושת הביטחון.
כן, זו בעיה קשה מאוד בניו יורק, או שלא מתאמצים מספיק. אני מאמין שהם רוצים לפתור את הבעיה, אבל לא מצליחים להתגבר עליה.
אני יכול לשאול מה איתך, חיים?
כן, בבקשה, בבקשה. שאל.
אותה שאלה אליך לגבי ניו יורק, אוהב ולא אוהב.
תראה, אני מאוד אוהב את האנרגיה של העיר הזאת. אני אוהב להסתובב ברחובות, ואני פשוט נהנה מההצגה הקבועה שמתחוללת לנגד עיניי ברחובות. אין דבר טוב בעיניי יותר מאשר להסתובב ברחוב ולראות מה שמתרחש. זה הדבר העיקרי. חוץ מזה קורה כאן כל כך הרבה, אתה גר באזור של Upper West Side, לדוגמה, בימים אלה ממש, בלינקן סנטר, אתה יכול ללכת שני צעדים מהמשרד שלך, ואתה יכול לראות מופעי אופרה על מסך גדול, באיכות של HD, וזה בחינם, וזה גם פתוח לקהל, וזה פשוט נהדר, זאת חגיגה של תרבות, וכל הזמן באזור שבו אתה עובד, קורה משהו שם. זה מרומם נפש, ממש ככה.
גורם לך להרגיש כל הזמן בשיחה.
בדיוק, אתה כל הזמן רואה דברים חדשים, דברים שאתה לא מכיר אותם. ואם אתה קצת סקרן, אז בכלל אין לזה סוף כאן.
מסכים מאוד.
אוקיי, תודה לך ליאון שהיית איתנו היום, ותודה לכם המאזינים שהקשבתם. אתם מוזמנים לשתף את הפודקאסט עם כל מי שחולם על ניו יורק מרחוק ומקרוב, וכמובן לעשות סובסקרייב בערוץ בו אתם מאזינים לנו, וזה אומר בספוטיפיי, אפל פודקאסט, אמזון מיוזיק, גוגל ואחרים. וכמובן אתם מוזמנים גם להגיב דרך שירותי האזנה לפודקאסטים. נשמח לשמוע מכם ולהתראות בפעם הבאה.
תודה רבה חיים.